אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי, מאיה סלע, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, ביישומוני העסקטים, וברחוב לפעמים, פנים אל פנים, אפשר למצוא אותנו. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, אלון מקלר, על הביצוע הטכני, שלום לשניכם, שלום מאיה סלע.
שלום יובל אביבי. אנחנו נדבר היום עם נדב נוימן המשורר, על משורר אחר, קנת רקסרוט, אבי דור הביט, ועל הפואמה שלו לא תרצח, שנדב נוימן תרגם והופיע במדור הספרות, ספרות ותרבות של ידיעות אחרונות בסוף השבוע. נדבר גם עם צור שיזף שלנו בפינתו דרך הספר, שבה הוא מדבר איתנו על ספרי מסע. אבל אנחנו מתחילים עם פרופסור עמינדב דיקמן, שנפטר ביום חמישי שעבר, בגיל 63, ממחלת הסרטן. עמי דיקמן היה מחשובי המתרגמים שלנו, תרגם מרוסית, מצרפתית, מאנגלית, יוונית עתיקה ולטינית. הוא היה גם מורה נערץ בחוג לספרות באוניברסיטה העברית בירושלים, שם גם שימש כראש המגמה ללימודי תרגום וכראש בית הספר לספרות. והוא גם היה בעצמו משורר שכתב דיגומים או בעקבות קלאסיקות שתרגם. דבר מופלא ממש. הוא היה חתן הפרס הלשון העברית על שם אליעזר בן יהודה וחתן פרס צ'רניחובסקי לתרגום. בין תרגומיו, שירת הכוכבים, אנתולוגיה משירת צרפת במאה ט"ז, אנתולוגיה של פול ורלן, אנתולוגיית שירת אירופה במאה ה-17, אנתולוגיית אפיגרמות של משוררי יוון העתיקה, ועוד ועוד.
הפייסבוק נמלא במילים שכתבו חבריו ותלמידיו. באמת המון המון אנשים, הרבה כתבו גם על התרגומים שלו כמובן, אבל כתבו המון על האישיות שלו. אחת מהן היא תלמידתו דוקטור יושבה סמט שיינברג, שפרסמה דברים שכתבה להלוויה שלו. וככה היא כתבה. רבים סיפרו, ועוד יוסיפו לספר, על כישרונך התרגומי יוצא הדופן. על רוחב הדעת הפנומנלי, יצמידו לך ודאי את הכינוי איש רנסנס אמיתי, או שיבקרו את איש אשכולות עברי, ויצדקו בכל. כל שבח קיצוני, יהיה אמת לאמיתה. כל פתוס או נימה של מכובדות תצדיק את גדולתך הרוחנית והאינטלקטואלית, וברוך שחלק מחוכמתו לבשר ודם. אבל מה יעשה שדמות דיוקנך נגלית לפניי בעת שאני כותבת? ואתה מסנן בסגנון שובבי. בחיית רבק, זה אמנם נעים לי לשמוע, אבל מספיק עם הסופרלטיבים. פעם סיפרת לי על איזו תיגת רחוב שהשתתפת בה מטעמי מוסר ומצפון, ואני אמרתי לך ברגע של עזות מתח, מצח, שאתה שילוב בלתי אפשרי של נסיך רוסי טולסטויאני אציל נפש. עם נשמה לבנטינית מחוספסת. סתם, למי אני מחבסת פה מילים? אמרתי לך שאתה ארס אריסטוקרט, ואתה נאנחת ואמרת שאתה נאלץ להסכים עם ההגדרה הזאת.
אחר כך היא מספרת על שיחות בתקופה האחרונה של מחלתו. היא כותבת, באחת מהן דיברנו על כתובת המצבה שנחקקה על קבר אביך, ובאחרת על הדת ועל יחסך אליה, ואמרת לי שאתה חושב שמכל הזרמים של היהדות, הקרובים ביותר לתפיסת עולמך הם הרפורמטורים בגרמניה של המאה ה-19. ואחר כך שתקנו הרבה, ואז פתאום הוספת, את יודעת מה? לא, השפה העברית היא הדת שלי. כשמדובר בעברית, אני איש דתי ממש. אני חרוץ ביחס אליה, וענב, ומלא לאט. התובנה הזו עזרה לי להבין איך ייתכן שהיית שייך למעגל של בוהמה יוצרת, שהיית מתרועע עם אומנים וכותבים, אבל תמיד מתוך ריחוק מסוים. אף שהיית יוצר דגול, לא היה בך את הנרקיסיזם היצירתי, ולא העמדת את עצמך במרכז, פשוט משום שהיית עבד. עבד חרוץ וענב, ומלא לאט לעברית. זה באמת אובדן מאוד מאוד גדול, אני חייבת להגיד, כי זה מהאנשים האלה שאתה אומר לעצמך, אין עוד אחד כזה. אני יודעת שאומרים את זה כאילו, אומרים, אפשר להגיד על כל אחד, כן? אבל אין עוד אחד כזה.
לא, זה מתקשר מאוד לדברים שכתב עוד מישהו עליו בפייסבוק, אסף ברטוב, מתרגם בעצמו, איש פרויקט בן יהודה, שהיה גם כן תלמיד שלו, והוא מדבר בדיוק על זה, על זה שיש בן אדם אחד, הוא מדבר, הוא כותב בתחילת הדברים, זה דברים שהוא אמר בלוויה, הוא אומר, לפני 100 שנה נעם חיים נחמן ביאליק בקונגרס הציוני בנושא התרבות העברית, ואומר, כל העבודה החשובה הזאת, עבודת החינוך והספרות הייתה תלויה בהתנדבותם של יחידים. ואז הוא אומר, עמינדב דיקמן, עמי כפי שזכיתי לקרוא לו, מעל ומעבר להיותו אחד מבעלי המשרות, פרופסור, מורה, חוקר, היה מגדולי המתנדבים העודרים בארוגת התרבות העברית. התנדב למען התרבות העברית. וזאת לא רק, סליחה, בתחום התמחותו, אלא מתוך ראייה של התרבות העברית כרב מערכת, הוא דאג ללשון העברית, לחקר הספרות העברית, לעידוד יצירה. הוא כותב פה עוד הרבה דברים, והוא גם, הוא כותב שהוא פעם בא לדירתו כדי להציל אותו מתרגום שהיה תקוע על מחשב עתיק יומין. הוא לא הצליח להוציא אותו, ואז הוא, אסף ברטוב, הצליח לחלץ את התרגום הזה מהמחשב העתיק, ואז הוא כותב כך, הזכרתי, ישבנו אחר כך בניחותא, גלגלנו שיחה, הזכרתי תרגום מופת מסוים שכבר עשורים מנו בדפוס, והראיתי שאני מנסה לקבל רשות מההוצאה להנגישו לציבור במסגרת פרויקט בן יהודה, אך אני יודע אם ההוצאה תשיב בחיוב. להפתעתי, עמי התרתח. הוא הזדקף וכמעט שזינק מקורסתו והרעים בקולו. לא יסכימו שערוריה, זה תרגום מופתי, אילאי, והם לא מדפיסים אותו, המנובלים, שרק יעזו לומר לך לא, אני אעשה להם סקנדל. ככה זה הדברים. נדהמתי מעוצמת הרגש שהתפרצה ממנו באותו רגע, אך בשנים שחלפו הבנתי, זהו לאט המתנדב. לאט העושה שלא על מנת לקבל פרס, וזו מסירותו של עמי, שהיה איש רעים להתרועע, בדחן, מספר סיפורים, והוא אומר, היא מתבטאת בחנות ובעוצמה ברגעים כאלה. בקיצור, זה בן אדם שהיה מתנדב, וההתנדבות שלו הייתה התרבות העברית. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם פרופסור אריאל הירשפלד, ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, שם לימד פרופסור עמינדב דיקמן. שלום, פרופסור אריאל הירשפלד.
שלום.
ספר לנו עליו, אתה יודע, כולם מדברים, זה מין ערבוב כזה, נכון? כשמדברים עליו, הרבה מאוד מדברים על העבודה שלו כמתרגם, אבל אומרים, רגע, רגע, זה לא הדבר הכי חשוב, גם הוא כבן אדם, אז ספר לנו עליו, גם כמתרגם, גם כבן אדם.
אז באמת הוא היה, בשבילי הוא באמת קודם כל היה ידיד יקר מאוד, במשך שנות דור. אבל הידידות שלו היא לא נפרדת מהמקצוע שלו, כמלומד נדיר וכאיש ספרות חכם ביותר, משום ששנינו עובדים בעניין הזה, והעובדה שאנשים יכולים למצוא בין שיח כל כך מעמיק בענייני שירה ובעניינים כאלה שמתי מעט יורדים לדקויות האלה, זה דבר יקר, ולכן הידידות היא כאן חלק מהעבודה. עכשיו, עמי היה מלומד נדיר, ומתי מעט קראו כל כך הרבה ספרות, וכל כך הרבה לשונות, ובעומק כזה כמותו. והידע הקלאסי שלו, כלומר ביוונית וברומי, והידע העמוק שלו בעברית וברוסית ובפולנית, והשליטה שלו בעוד שפות, כמובן אנגלית, צרפתית ועוד, עשו אותו פולימס כזה, כלומר הוא התבונן על ספרות המערב מזוויות מגוונות מאוד, גם של עומק היסטורי עצום, מהתנך והאודיסאה עד היום, וגם ברוחב לשוני, שכלל את לשונות אירופה לדקויותיהן ועל השכבות השונות שלהן. וזה יצר באמת גם בדיבור שלו, אם היית מקשיב לו, היית שומע תמיד לא רק את היום, תמיד היית שומע ראש שניים. אגב, הוא היה בן אדם עם הומור יוצא מהכלל, ואדם שנון ביותר. ולכן כמעט לא, הוא לא פצע את פיו בלי להפליט גם משהו ככה מיוחד, שלא שמעת כמותו.
וגם היה בו חספוס מסוים, וגם היה בו, הוא גם היה מכאן, הוא כן היה, הוא היה מכאן, הוא גם היה ים תיכוני באיזשהו מקום. אני הופתעתי כשפגשתי אותו בפעם הראשונה לראות.
אני מסכים איתך שהיה בו צד של חספוס. אני לא בטוח שהחספוס הזה הוא כל כך כאן. אני חושב שיש בו צביון מזרח אירופי לא מבוטל.
אתה חושב שזה היה נשמה פולנית או רוסית?
כן, אז הצביון של החספוס היה רוסי קצת.
כן.
אבל את צודקת, גם הקול שלו היה מחוספס מרוב סיגריות.
נכון.
ממש קול מחוספס. אבל מתחת לשכבה המחוספסת הזאת הוא היה מתוק ביותר. הוא היה בן אדם גם טוב לב מאוד להמון המון תלמידים וידידים וקולגות. הוא היה מאוד נדיב.
אחד הדברים שמאוד הפתיעו אותי עם אותו, זה עד כמה, אני לא יודעת אם אתה נמצא בפייסבוק, אבל הפייסבוק רעש ורגש ונמלט צער, ובאמת המון, המון תלמידים והמון קולגות מתרגמים, זה ממש, לא ראיתי הרבה פעמים דבר כזה, איך דיברו עליו.
כן.
אני רוצה לשאול אותך, כי אני חזרתי קצת לספרים שהוא תרגם, ואז גיליתי או נזכרתי, מצאתי את הדיגומים נגיד, או את הדברים שהוא כתב בעקבות, ופתאום חשבתי שכל הזמן בעצם לא שמנו לב, אבל לא שמנו במרכז את העובדה שהוא גם היה משורר, שהוא כתב גם דברים נפלאים בפני עצמו.
נכון, נכון. וגם הדברים האלה טבועים אבל בחותם של התייחסות לטקסטים קדומים. זאת אומרת, יש, המחשבה שלו היא תמיד מחשבה של איזו וריאציה, כי הוא תמיד שומע שכבר הדברים נאמרו מעולם.
כן.
וזאת באמת התכונה האופיינית שלו. הוא לא, הוא היה הפוך מאלה שמרגישים עד שקמתי דבורה, שהעולם התחיל בלידתם.
כן.
הפוך, הוא באמת הפוך. אתה כל הזמן שמע את הקדמונים. לא תמיד קדמונים בני 2000, לפעמים את ברוצקי ואת מייקובסקי ואת גולדברג וכן הלאה.
אחד הדברים שאמרו עליו זה שהייתה לו גישה שמרנית לתרגום.
כן.
מה זה אומר בעצם הגישה השמרנית שלו? מה זה, איך זה התבטא ואיך זה הסתדר עם העובדה שבעצם הוא העמיד המון דורות של מתרגמים? הוא לימד את המתרגמים הצעירים שאחר כך עושים מה שהם רוצים בעצם.
כן, אבל הוא לפחות ראה את עצמו לגביהם, קודם כל נגמור עם היותו מורה לתרגום. הוא ראה אותו לגביהם, את עצמו הוא ראה כמי שאחראי לכך שהם ידעו שהאופן שבו הם מתרגמים והלשון שהם בוחרים לא יכולה להיות תוצאה של חוסר ברירה. כלומר, היא לא יכולה להיות תוצאה של העובדה שהם יודעים רק עברית מדוברת, והם לא יכולים לחרוג ממנה לאף מקום. והוא באמת העמיד את הקוטב המנוגד לכך. הוא העמיד מופת של תפיסה על זמנית של העברית. על זמנית בעין. כלומר, הוא בתודעתו שמע את השירה העברית משירת הים. כלומר, את כל העבריות שיש, והוא גם היה מודע להבדלים שביניהן, במישורי יוצר המילים והתחביר וכן הלאה. ולכן כשהוא מתרגם באופן מסוים, זה משום שהוא רוצה ליצור ממד עברי על זמנים מסוים, סגנוני. עכשיו באמת, לא כל אחד, במיוחד בין הקוראים העכשוויים, שצר עולמם כעולמם, לא היו רגישים לגישה הזאת, והם גם טענו שזה מסורבל להם או קשה להם. אבל הוא קיבל קדים, וקיבל גם את התוצאות הבלתי נמנעות של זה שלא היו לו הרבה חסידים כמתרגם. אבל אלה שהכירו בו, הכירו בערך הנדיר של תרגומיו ושל העמדה שלו.
פרופסור אריאל הירשפלד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. דיברנו על פרופסור עמינתב דיקמן, שנפטר ביום חמישי שעבר. באמת, אבדה עצומה
גדול.
וצער גדול על כל התרגומים שהוא עוד היה יכול לתת לנו, ועל נזכור את התרגומים שהוא כן נתן לנו. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה. תודה לכם.
להתראות.
להתראות. אנחנו עם לא תרצח, פואמה של המשורר, קנת רקסוורט, אבי דור הביט, שמת לפני 40 שנה. בסוף השבוע פורסם במדור הספרות של ידיעות אחרונות, מדור הספרות והתרבות של ידיעות אחרונות, תרגום ראשון שלו לעברית של המשורר נדב נוימן, לצד טקסט קצר שמגלה לנו מי האיש הזה. שלום למשורר נדב נוימן.
שלום יובל, שלום מאיה.
שלום, שלום.
אז מי זה המשורר הזה?
כן, זה מוזר לשאול מי זה, זאת אומרת, צריך לשאול אולי, איך זה שרק עכשיו אנחנו שואלים מי זה?
צריך להגיד שלא מזמן דיברנו כאן על האנתולוגיה, דור הביט.
נכון.
האנתולוגיה לשירת דור הביט, שתרגום שלה יצא לאחרונה, וגם שם יש מספר שירים, תרגום שלך, שלו.
נכון, נכון מאוד.
אז למה רק עכשיו? מה יש לישראלים שנזכרו רק עכשיו? חיכו לאדם נוימן, מה הולך?
כן, זה כאילו משונה, אבל זה גם לא משונה, כי הכל סגר את התרגום של שירת העולם לעברית בעשרות שנים האחרונות, היא די רנדומלית סך הכל. כאילו, המבחר פה, פתאום מגלים לנו איזה משורר או משוררת, או סופר או סופרת גם, שלא הכרנו והיינו אמורים להכיר, כאילו, וכל העולם מכיר. זה הכל די רנדומלי. אבל באמת קנת רקסוורט הוא ענק, באמת הוא משורר גדול, זה לא איזה משורר איזוטרי שאני מצאתי באיזה ספרייה צדדית ועכשיו אני משקר לכולם שהוא משורר גדול, הוא באמת משורר גדול, הוא בארצות הברית הוא נחשב משורר קלאסי, שירים שלו נלמדים, הוא באמת היה מי שלא רק השפיע על דור הביט, הוא אמנם מתנער מהם אחר כך, הוא לא רק השפיע עליהם, אלא הוא ממש נחשב לאיזה דמות שבלעדיו כל הסצנה הזאת כנראה לא הייתה נראית כמו שהיא נראית, כמו שהיא נראתה.
ולא היה את יללה.
כנראה שלא היה את יללה, לפחות לא בצורה שאנחנו מכירים אותה, יללה של אלן גינסברג. השיר הזה שאנחנו מדברים עליו, לא תרצח, של קנת רקסוורט, הוא פואמה ארוכה ופוליטית במובן העמוק שהיא מבקרת את ארצות הברית הקפיטליסטית והמיליטריסטית באופן שמאוד מאוד מזכיר את מה שאלן גינסברג ניסה לעשות ובאמת עשה אחרי שהוא קרא את השיר הזה. זאת אומרת, הוא קרא את לא תרצח וזה חיבר לו כמה קצוות שהוא היה צריך בשביל להפוך את יללה למה שהיא הייתה בסופו של דבר, כן.
אז בוא נטעם מזה, בוא תקרא לנו קצת מתוך הפואמה הזאת שתרגמת.
בשמחה, אז אני אקרא את החלק הראשון.
כן. Okay.
בבקשה. הם רוצחים את כל הבחורים הצעירים. כבר חצי מאה כל יום הם צדו אותם והרגו אותם. הם הורגים אותם עכשיו, ברגע זה ממש, בכל רחבי העולם, הם הורגים את הבחורים הצעירים. הם מכירים 10,000 דרכים להרוג אותם. בכל שנה הם ממציאים דרכים חדשות, בג'ונגלים של אפריקה, בביצות של אסיה, במדבריות של אסיה, במכלאות העבדים של סיביר, בשכונות העוני של אירופה, במועדוני הלילה של אמריקה, הרוצחים בפעולה. הם סוקלים באבנים את סטיבן, הם דוחפים אותו מחוץ לכל עיר בעולם, תחת שלט ברוכים הבאים, תחת סמל הרוטרי, בכביש המהיר בפרברים, הגופה שלו נחה תחת מתח האבנים. הוא היה מלא חסד וגבורה, הוא עשה אותות ומופתים בקרב העם. הם לא יכלו לעמוד נגד החוכמה שלו. הם לא יכלו לשאת את הרוח אשר דיבר בה. הוא זעק בשם משכן העדות שבמדבר. הוא נגע בהם עד נפש. הם חרקו עליו שיניהם. הם זעקו בקול גדול. הם אטמו את אוזניהם. הם התנפלו עליו כולם יחד. הם דחפו אותו מחוץ לעיר וסקלו אותו באבנים. העדים פשטו את בגדיהם לרגלי בחור אחד ששמו היה שמחה. אתה. אתה הוא הרוצח. אתה הוא שהורג את הבחורים הצעירים. אתה צולט לורנס על הגריל שלו, כשדרשת ממנו לחשוף את האוצרות החבויים של הרוח, הוא הראה לך את העניים. היית נגדו בכל לבך. תפסת אותו וקבלת אותו בזעם. תלית אותו על אש קטנה. השומן שלו טפטף וטסס בלהבה. זה היה ריח מתוק בשבילך. הוא זעק, אני כבר עשוי בצד הזה. תהפוך אותי ותאכל. אתה, אכול מבצרי. אתה רוצח את הבחורים הצעירים, אתה יורה על סבסטיאן חיצים, בזכותו המאמינים היו נאמנים גם תחת רדיפה. קודם כל ירית בו חיצים, אחר כך הקיטה אותו במקלות, אחר כך זרקת אותו לביבים. אין דבר שמפחיד אותך יותר מגבורה, אתה שלא מוכן להביט באומץ ליבם של הבחורים הצעירים. אתה צדקת.
תבואה עם פנים מצוחצחות ועניבת פרפר במשרדי תאגיד ששווה מיליארדים המוקדש כולו לשירות, היית נוטף פגר, לבוש בקפידה ורישול, בטוויד מיובע, נושא נאומים על עידן השפע, תן בחליפת ביטנה כפולה מגברדין, נובח בשלט רחוק באומות המאוחדות. הטלף הערפד שיושב בקצה הספה עם מחברת ביד, משחק עם הדצר הברטור שלו, סרטן עצמאי, מתהלך, סופר אגו באלף חליפות, אתה, יד ימינו של בהמות, רוצח הבחורים הצעירים.
סופר אגו באלף חליפות, אני רוצה להגיד למאזינים שלנו שזה רק חלק ראשון, וכדאי להם להשיג לעצם את כל הפואמה הזאת שנמצאת בידיעות אחרונות של סוף השבוע. אתה כתבת שם בהקדמה שעיקר החשיבות של הפואמה הזאת בעיניך לקורא העברית היא במודל הגבריות שהוא מציג.
אז כן, אני לא יודע, לא דווקא הפואמה הזאת, אלא כן את טרקטור בכלל מציע איזה מודל גבריות שהוא אחר ממה שאנחנו מכירים היום, כי אנחנו מכירים או את המודל הרעיל, כן, שאנחנו כבר כך מקיעים מתוכנו, את המודל הגבר-גבר, הכי גבר בוט, זה, הגבריות המגעילה הזאת, ומצד שני, מין גבריות שהיא צריכה להתנצל על עצם היותה. כאילו, זה שני קצוות כאלה שיש מעט מה לעשות איתם. אבל השירה שלו, ופה צריך להגיד שהשירה של קנט רקפורט, היא עצומה, זה קורפוס באמת נדיר, משורר שבמשך 35 שנה בערך לא הפסיק לכתוב. השירה שלו, בניגוד לפואמה הזו דווקא, היא בדרך כלל רכה, שירת טבע, שחוגגת ורואה את הפרטים הקטנים והיפים שמתקשרים זה לזה באקולוגיה שלמה של הטבע ובני האדם, גברים ונשים, שמיים, עצים, נהרות, מין משורר איפשהו בין זן לאירוניות.
אז מה קרה שפתאום זה...
הוא מתאים לנו פתאום.
בדיוק. אז מה קרה שמה בעצם?
קודם כל, מה קרה לו שפתאום מתוך הזן והטבע ויצאה ממנו היללה הזאת?
אז זהו, אז עם כל מה שאמרתי, הוא גם היה אנרכיסט. כן, היה הרבה דברים. הוא היה גם אנרכיסט, פציפיסט, מתנגד מלחמה, מסרב להתגייס למלחמת העולם השנייה לצבא ארצות הברית. הוא היה מאוד כועס גם מהבחינה הזאת, והוא חלק לא קטן מהשירה שלו, היה שירה פוליטית. עכשיו, הניגוד הזה בין רוב השירה שלו, שהייתה זה שירת טבע ואהבה, שמושפעת גם משירת המזרח, לבין הפעם הזאת שבו הכעס הפוליטי שלו התנפץ ככה בצורה כל כך חדה, ושלא משתמעת לשתי פנים, אלן גינזברג, אחרי שהוא קרא את הפואמה הזאת וכתב את הפואמה, את הסוג של פואמה תשובה שלו, יללה, הוא אמר שקנט רקפורט לא הצליח בפואמה הזאת להביא עד הסוף תשובה של חמלה, או בכלל איזושהי תשובה לכעס הזה של מה העולם המודרני עושה לנו. וגינזברג ניסה להציע את זה בפואמת התשובה שלו. עכשיו, רקפורט נותן תשובות כאלה בשאר הקריירה שלו, נאמר. אבל יש משהו בשיר הזה שהוא כל כך ישיר וכל כך שם את הדברים בפנים שיש בזה איזה חוזק דווקא.
מצד שני יש גם משהו נאיבי באיך שהוא נכתב מהשיר הזה. זאת אומרת, הוא מאוד ישיר, הוא כותב על דברים איומים, אבל מצד שני יש בו באמת תחושה כזאת של מישהו שאומר אפשר לתקן, זה צריך להיות מתוקן, זה צריך להיות מסודר, זה לא יכול... זאת אומרת, יש איזו תחושה של נאיבית מסוימת, לא נאיבית במובן של... של תמימות, במובן של שבאמת מאמין שצריך להיות אחרת.
כן, כן, יש נאיביות בפואמה הזאת, אבל כשמגיעים לחלק האחרון שלה, החלק שמוקדש לדילן תומאס, השיר הזה אגב נכתב אחרי מותו של דילן תומאס, אז מבינים את מאיפה זה נובע, מה המקום שממנו זה מגיע, הנאיביות והכעס הזה, כן, אולי אפשר לקרוא לזה ילדותיות כמעט, זה נובע מעצב מאוד מאוד גדול וגעגוע לאיזשהו עולם שהלך לו, וחמק לו מבין האצבעות, וזה בא לידי ביטוי באלגיה שנמצאת בסוף לדילן תומאס, שמת, כאילו שתה את עצמו למוות, אבל בעצם מת בגלל תחלואי העולם המודרני, זה מה שרקסות בעצם הציע.
נדב, יכול להיות שאנחנו חוזרים ל... או חוזרים, מגיעים רק עכשיו לדור הביט בארץ, פשוט בגלל שיש משהו במה שהם עשו, שאנחנו רוצים אותו, מתגעגעים אליו, או שהגענו אליו עכשיו, פתאום הבנו איזה משהו, זאת אומרת, אתם בכל אופן הצעירים, לא יודעת, אנחנו כבר הדור האבוד.
אז אם אתם הדור האבוד, אז אתם בכלל,
נכון, נכון. האמת שזה נכון, אנחנו הדור האבוד, אולי זה מקור ההזדהות.
אז בגלל זה, כן, אז אולי ככה הגענו לזה, דור הביט, ואולי הדור שאחרי יגיע לשנות ה-60 שוב.
תעשו חיים עדיין.
כן, יש משהו בביטניקים שכן מציע דברים שישירים יותר, שקצת לא, אנחנו לא כל כך נוגעים בהם היום, אבל צריך להגיד, רקספורט הוא נקשר לדור הביט, כי הוא נחשב לאבי דור הביט או סנדק של דור הביט, אבל השירה שלו הרבה יותר מתוחכמת מהביטניקים, הוא הרבה יותר מלומד, הרבה יותר מתוחכם, הוא היה אינטלקטואל, שלט בשירה של כל הדורות, פילוסופיה של כל היבשות, תרגם מסינית, מיפנית, זאת אומרת, השירה שלו קשה לתחום אותה רק לביט.
כן.
כן, אבל בהחלט אני חושב שהביטניקים, והוא בתוכם באיזשהו מובן, כן מציעים איזושהי ראייה שקצת חסרה לנו, של ספונטניות ושל רגש שלא נחתך על ידי כל מיני איסורים ואלף מחשבות שאנחנו שמים על כל ביטוי רגשי היום.
לא, גם הם הציעו מהפכה, אולי אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אנחנו כבשים, אנחנו יודעים איך להיות, בואו נראה איך זה מסתדר לנו עם משהו אחר. באמת מציעים מהפכה. אני לא יודע אם זה אופטימי מדי, מאיה, נכון? להגיד שאנחנו כמהים למהפכה.
לא, אני פשוט מסתכלת עליך ואומרת איתך, לא, זה לא יעבוד בזה.
לא, לא אני. לא, איתי ברור שלא. אני כבס שמח, סך הכל. יש לי תודעה של עבד, אבל אולי אחרים, נדב, אולי הוא רוצה. תשמע, נדב, לפני שאנחנו נפרדים, יש בתוך הפואמה הזאת אין סוף רמזים לתרבות המערב, למשוררים אחרים. תן לנו איזה טעימה, אין הערות שוליים, בחרת לא לשים הערות שוליים ולהסביר לנו את כל הדברים שבוודאי אתה יודע.
פשוט זה היה לוקח עוד כפולה שלמה בשבעה לילות, והנדלן היום בפרינט הוא מאוד יקר.
בסדר, בשביל זה יש את האינטרנט, אבל תספר לנו איזה אנקדוטה אחת או שתיים מתוך הדבר הזה, אילו היה לנו איזה הערת שוליים אחת, מה הוא עושה שם?
יש פה כמה דברים מאוד מדהימים, קודם כל הוא לוקח, מכניס המון 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 רפרנסים לברית החדשה, לקדושים מהנצרות ולברית החדשה ולספרת בשורה, משלב את זה עם רפרנסים למשוררים בני דורו. וזה זה, זה מאוד יפה לגלות את זה ככה מתוך השיר, אז אני מזמין באמת את כולם לקרוא עמוק לתוך השיר. אבל מה שאותי מאוד הצחיק זה שהוא מזכיר בצער את מה שקרה לכל המשוררים בני דורו, והחלק השני של השיר, שואל מה קרה להם לכל המשוררים האלה. הוא מזכיר הרבה משוררים שברור שיש לו חיבה גדולה אליהם, חלקם לא מוכרים לנו, כי הם באמת נעלמו עוד בזמנו. מזכיר אותם בחום ובאהבה, אבל בחלק אחר של השיר, החלק האחרון, הרביעי, הוא מזכיר עוד משורר, פחות או יותר בן דורו, קצת מבוגר ממנו, T.S. Eliot. ואותו הוא מזכיר דווקא בתור האנשים שכביכול הרגו את דילן תומאס. ודילן תומאס הוא פה איזה סמל לתמימות שהוא מבכה את זה שהעולם המערבי הורג אותה. ואיך הוא קורא ל-T.S. Eliot? רגע, אני מוצא את זה פה. T.S. Eliot הוא מכנה פוסום הזקן. יש את ספר החתולים של T.S. Eliot.
נכון.
שם זה Old Possum. אז מי שקצת מכיר את T.S. Eliot יכול למצוא את זה, הוא כותב, פוסום הזקן ריסס אותו עם מסנן תה. כאילו יש פה איזה קריצה לאנגליות הזאת של T.S. Eliot, קצת מסתלבט עליו, אבל הכל פה מלא במלא הערות שוליים, ואפשר למצוא פה, אגב, ביבליוגרפיה של מלא משוררים מצוינים, שאולי הגיע הזמן לתרגם גם אותם.
עליך, עליך.
טוב, אנחנו נגיד עוד פעם, שאם מישהו רוצה לקרוא עוד שירים שתרגמת, ותרגמו גם אחרים מדור הביט, אז זה באסופה דור הביט, באנתולוגיה לשירה, וכמובן השיר הזה בידיעות. ותודה רבה לך, אנחנו מקווים לשמוע עוד מזה. אני חושבת שצריך להוציא את זה בדפוס, אבל המחשבות שלי לא שוות כסף, אז
אני אחזור אליכם, ונחזור
היום
שזה יקרה.
טוב, תודה נדב נוימן.
עכשיו דרך הספר,
מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו עם דרך הספר, עם הטייל והסופר והעיתונאי והצלם, מה הוא לא, צור שיזף, והיום אנחנו מטיילים ממש לכאן, למזרח התיכון, עם אחד מספרי המסעות הגדולים של המאה ה-20, הדרך לאוקסיאנה, של רוברט ביירון. שלום צור שיזף.
שלום וברכה.
מה היא אוקסיאנה בעצם?
אוקסיאנה זה שם של בעצם מחוז שנמצא מצפון מדרום לאוקסוס. האוקסוס זה האמודריה, זה נהר שמתחיל מפסגות הפמיר ונשפך לימת ערל, שהיום לא נשאר ממנה הרבה, אבל בדרך היא, הנהר הזה שקוראים לו פאנג' ובחן וכל מיני דברים, מפריד בין אפגניסטן לבין טאג'יקיסטן, לבין אוזבקיסטן לאפגניסטן, ואחרי זה בין טורקמניסטן לאוזבקיסטן.
המון סטנים.
ואחד הנהרות הגדולים של אסיה. אוקיי. עכשיו, אוקסיאנה הייתה ממלכה שבעצם הייתה בזמנו של אלכסנדר מוקדון, ואלכסנדר כובש אותה, ושם אנחנו כבר הזכרנו את זה, מתחתן עם האישה שנחשבת להכי יפה בעולם או באסיה, שזה רוקסן. רוברט ביירון הוא אחד, נגיד, הסופרים שלצערנו נהרגו או טבעו בגיל צעיר מדי, נולד ב-35, והוא תובע, אם אני זוכר נכון, או ב-41 או ב-42. עד שהוא תובע, למרות שהוא לא מגיע מאיזה משפחה מאוד מאוד אצילית ומובחרת, הוא כן מצליח ללמוד באיתון, ואחרי זה הוא לומד באוקספורד בכל מיני קולג'ים, ואז הוא נוסע ועושה כמה דברים במדהימים. בגיל מאוד צעיר הוא כותב ספר על האדריכלות הביזנטית, או של האימפריה הביזנטית, שלא טיפלו פה במשך תקופות מאוד ארוכות. אחרי זה הוא נוסע לאתוס וכותב ספר על אתוס, ומתישהו, ב-33 נדמה לי, הוא לוקח עוד חבר, כריסטופר סייקס, הבן של סר סייקס, זה אמי סייקס פיקו, והם, כן, הם אמורים לקחת איזה שתי מכוניות, איזה המצאה חדשה עם מנועי שריפה או משהו בדומה, ושיגיעו לביירות, ומשם ניסוע לאפגניסטן, ניסוע לאוקסיאנה. עכשיו, מה שקשור אלינו, שזה אחד הדברים המדהימים, כי הוא נותן שם כמה דברים מין הערות, הערות בעין והערות שמאירות את מה קורה נגיד אצלנו בשכונה ב-1933, נגיד ב-1933, האם הקטע של תל אביב מונח לפנייך או שאני אזכיר אותו רק?
לא, הוא לא מונח לפניי.
אוקיי, בסדר, אז ב-1933 איכשהו הם מגיעים ומסתבר להם שהמכוניות עוד לא הגיעו לביירות, ואז הוא מגיע לתל אביב, והוא אומר כמה דברים נורא מפתיעים על תל אביב. קודם כל, האיש הזה יודע לכתוב, הוא אחד הכותבים המדויקים ביותר שיש, והמשעשעים ביותר שיש, והברורים ביותר, זאת אומרת, אין בו שום טיפת משקל, וכשהוא מגיע לתל אביב, הוא אומר על תל אביב, וואלה, איזה עיר מדהימה. יש לה איזו אווירה מאוד מאוד צעירה, היא מלאה בתרבות, מלאה במוזיקה, מלאה באמנות. הוא אומר, הנה פה הסוציאליזם הצליח. אם ברית המועצות הייתה מצליחה, הייתה מכוונת לשם, שם היא הייתה אמורה להגיע, אבל בתל אביב זה כבר קורה. הוא נותן לתל אביב איזה מחמאה, שאני חושב שכל תל אביב היה חותם עליה גם היום. הפתיחות שלה, לנאורים שלה, ליצירתיות שלה.
כן, לא יודעת צור, אבל סליחה, אני לא רוצה להרוס לך את המצב רוח, אבל לא יודעת אם היום זה מגיע לתל אביב, בוא נגיד. אני לא רוצה להתחיל לדבר על הנושא החביב עליי, שהוא רון חולדאי, אבל לא בטוחה שאנחנו כבר שם. בטח לא לגבי הסוציאליזם.
בוא נגיד ככה, אני מניח שאת צודקת, אבל עדיין במסגרת הערים הישראליות, תל אביב היא בכל זאת המקום שבו הציונות הצליחה. עכשיו, וזה קטע, זה קטע די מדהים, כי הוא בפירוש, כשהוא מדבר על ישראל, וזה דבר, לא על ישראל, אתה התקופה זה פלסטינה או פלסטינה איי,
כן.
כשהוא מדבר על המקום הזה, הוא אומר, אם יש דבר אחד שאפשר לראות, שזה מין אי כזה שבו הכל פורץ קדימה, והמקום הזה נורא מתקדם, ויש בו אנרגיות נורא טובות, והוא אומר, זה היהודים עשו, זה הציונים עשו, זאת אומרת, הוא לא אוהב יהודים במיוחד, זאת אומרת, שהוא פוגש יהודים באירופה, במקומות אחרים באסיה, יש לו ביקורת נורא גדולה עליהם בסגנון האנטישמי הרגיל, או כפי שראו אותם באירופה. מצד שני, בעיניו כל מה שקורה פה ב-1933 מפתיע לגמרי ולא דומה לשום דבר. אבל חוץ מהדברים האלה, יש לו כמובן את העין הדי מדהימה שלו. והעין הדי מדהימה שלו, הוא נורא אוהב את ירושלים. ירושלים נורא נורא מוצאת חן בעיניו. אבל מצד שני, הוא נכנס נגיד לכנסיית הקבר. כנסיית הקבר, מכיוון שהוא חף מכל אמונה דתית, זאת אומרת, כמובן נוצרי אנגליקני, אבל אין לו שום טיפה של דתיות בגוף, אז הוא אומר, מה זה המקום הזה? הרי אי אפשר להבין לאן ללכת ומה לעשות, זה מין מקום כזה, אתה יודע, אחד המקומות החשובים ביותר לעולם הנוצרי, אין לו עליו שום מילה טובה להגיד. ומה זה, כשהוא עולה להר הבית, אותו, כדרך אגב, הוא חושב די אותו דבר על העניין הזה של הכותל המערבי, הוא אומר, אוקיי, קיר נורא מרשים וזה, אנשים שם דוחפים פתקים בכותל, אבל זה לא זה. ואז הוא עולה למעלה להר הבית, ובהר הבית הוא רואה שם את הכיפה של עומר, שעומר בנה מעל אבן השתייה. ושם יש לו רק דברים טובים להגיד, לקרמיקות הכחולות האלה, ולבנייה מאוד מאוד מופתית של הדברים. זאת אומרת, הוא... אני חושב שאנחנו, אחד הדברים שקורים לנו, זה מכיוון שאנחנו כל כך מעורבים במקום, וכל כך רואים את הדברים כל הזמן, אנחנו שוכחים גם את הדברים הטובים, נכון. גם לדברים שקשורים לעבר, אבל גם את הדברים שקשורים להווה, וגם את ההסתכלות, יש לנו, איבדנו את היכולת להסתכלות הנקייה, על מה יפה ומה לא יפה פה.
נכון.
והוא באמת נכון. עושה איזה מין נסיעה לגמרי מדהימה, אחרי שהוא כבר יוצא מהארץ, אז הוא נוסע לדמשק, והוא מסתובב בדמשק, ומדמשק הוא ממשיך אחרי זה דרך עיראק, ושם בבגדד הוא אומר גם כן איזשהו דבר נורא נורא, בעיניי נורא יפה, גם כי אני כמובן מכיר את המרחבים האלה, הוא אומר על בגדד, כן, בגדד אתה בא להם איזה מקום שאתה בא להם עם ציפיות נורא גדולות, אבל בעצם שאתה חושב על זה תקופת השיא, זה מהארון אל רשיד, זאת אומרת, זה נגמר לפני בערך 1200 שנה, וזאת עיר די מאובקת ודי משעממת, ואין בה את כל הדברים הנפלאים האלה שיש. זאת אומרת, האיש הזה יודע בדיוק מה הוא עושה ואיך הוא עושה, והוא גם הפרטנר שלו הוא עצים בריטי בעצם, זה קריסטופר סייקס, אבל הם לגמרי חיים ברחוב, הם לא אכפת להם משום דבר, ואז הם מתגלגלים לפרס, ופה יש קטע, יש לו שני קטעים עם פרס, שני קטעים מדהימים, כי הוא בעצם מגיע לפרס, חוצה את פרס בצורה די מדהימה דרך הנקודות בפרס, שלצערנו אנחנו מכירים אותה דרך הסדרת טהרן ודרך הצרות שלנו עם האיראנים, אנחנו מפספסים לגמרי את אחת המדינות המדהימות ביותר בעולם.
אתה היית שם?
אני רק נחתתי בשדה תעופה, בטהרן. אני לא יכלתי להרשות לעצמי את הדברים, לא, אני נחתתי בנחיתת ביניים אפגניסטן, אני פשוט לא יכלתי להרשות לעצמי, כי האיראנים מאוד כועסים עליי, הם והחיזבאללה כועסים עליי, וזה שלפני הרבה שנים נכנסתי ללבנון ועשיתי סיור עם החיזבאללה, והם החליטו שאני מרגל, אחר כך, כשחזרתי ופרסמתי בארץ, הם החליטו שאני מרגל, ומאז הם כועסים אליי, אז אני לא...
אתה לא רוצה להתעסק איתם.
זה לא אנשים הנכונים להסתבך איתם, אני חייב להגיד לך, כאילו, אם אתה צריך לדרוך למישהו על אצבע, אז כאילו, שזה לא יהיה חיזבאללה.
כן, נכון, גם האיראנים עושה רושם.
בדיעבד אתה אומר, יכולתי להתנהל אחרת אולי.
לא, הייתי צריך לנסוע קודם לאיראן, ואז להצבן אותם, ואתה יודע, לבנון בכל זאת זה מקום שהייתי בו... כמה וכמה פעמים במסגרות כאלה ואחרות. למרות שהנסיעה הזאת הייתה כמובן נסיעה מצוינת, אבל הלבנון אנחנו נקדיש לה, אני חושב איזשהו...
כדאי, אני, מעניין אותי, אבל מכיוון שאתה היית בהמון מהמקומות האלה שאנשים האלה כותבים עליהם, מלבד ישראל כמובן, אז נורא מעניין איך זה זאת אומרת, לקרוא משהו שכותב מישהו שאתה, על מקום שהיית בו כבר. ולפעמים זה יכול להיות אולי, מה זה? זה בכלל, אני לא מזהה את המקום הזה שהוא כותב עליו?
לא, אני מאוד מזה, זה אחד הדברים הנורא יפים. תראי, קודם כל, הוא, יש לו נגיד בפרס, הוא צוחק נורא על השע הפרסי שהוא מלביש את האנשים בתלבושת מערבית. הוא רוצה להפוך אותם בשנות ה-30 למערבים ומכריח אותם, וזה הכל נראה כמובן לא טוב, הכל מושחת וכל הדברים. והניסיון של לכפות בעצם על האנשים האלה להתלבש כמו שהם לא לבושים. אחרי זה יש את הסיפור שבו הוא בעצם עובר לאפגניסטן. ובאפגניסטן, עוד פעם, אפגניסטן נורא נורא מוכר לי, כי באפגניסטן מצד אחד זה כפו בזמן, וזה מקום נהדר שבו הנוף לא משתנה, והמקומות לא השתנו, ואנשים לא השתנו. מצד שני, אתה רואה כמה פתיחות הייתה בשנות אפגניסטן, וכמה קל היה להסתובב שם. אתה רואה איך שהדברים התהפכו בין המקומות והדברים האלה, ונורא מעניין לראות איך מקומות היו והשתנו. וזה אומר שזה מה שהספרות, הספרות מסע טובה עושה. אחד, היא מראה בעצם את המקום כמו שהוא היה כפו בזמן, באותו זמן, נגיד, שלפני כמעט 100 שנה. מצד שני, היא מתייחסת לעתיקות שמשארות אותו דבר, ואז יש את העניין הזה שפתאום דרך העתיקות, דרך המסגדים, או דרך הארמונות, או דרך המבצרים, פתאום הוא חוזר אחורה בזמן, 5 שנה אחורה, והוא מסביר את העניין של העלייה של התימורידים לאפגניסטן, וזה שהם מובילים בעצם את התרבות הפרסית, ומביאים אותה למרכז אסיה, למקום שבו עד נגיד מתישהו, עד שהם מגיעים, עד לפני 500 שנה, זה היה מקום שנשלט בעצם על ידי השבטים הטורקיים. זאת אומרת, יש פה כל מיני הערות שהן נותנות לך את ההרכב שאתה מכיר, ואני כמובן, אני מכיר את הסוג הזה של ההיסטוריה, אבל נורא יפה לי שבן אדם עם עין חדה נמצא באותו מקום. ולזה אני רוצה להוסיף עוד איזשהו דבר. יש משהו שמושך במרכז אסיה הרבה מאוד שנים נוסעים. הוא משך את ביירון, הוא מושך אותי, אותו דבר של להבין את התנועות האלה הגדולות של האוכלוסייה. אני חושב שכבר אמרתי את זה באחת התוכניות, צריך לזכור שהטורקים יוצאים בערך לפני 2000 שנה מסין. הם בעצם הולכים לאורך, הסינים בונים את החומה, הם מחליקים כאילו לאורך החומה, ומגיעים למרכז אסיה עד שמגיעים כמעט כובשים את וינה. מצד שני, הפרסים היו שם כבר במרכז אסיה, הם כבר לפני 2700 שנה. הם עולים וכובשים את מרכז אסיה, מרכז אסיה הייתה בעצם פחווה פרסית, עד שהטורקים בעצם לוקחים מהם את המקום, ולכן יש את התערובת הזאת המרכז האסייתית. ולכן התרבויות האלה משתלבות, ואז אתה הולך ואתה מסתכל על ארכיטקטורה ואתה אומר, אוקיי, זה הטורקים הביאו, וזה הפרסים הביאו, זה איכשהו היוונים הביאו בדרך שלהם כשהם עשו את הדברים האלה, ואז בסופו של דבר כל הדבר הזה נסחף לפני איזה כמה מאות שנים, והגיע מאוד בו, ומייצג שם את התרבות, או מייבא שם איזה תרבות שהיא טורקית ופרסית ומקומית הודית. וזה אחד הדברים הכי נפלאים בספרות מסע, שאתה בעצם, הדבר החשוב הוא העיניים הפקוחות, להבין את הארכיטקטורה, לראות מה משתנה, אבל לראות גם את התהליכים בזמן ובארכיטקטורה. וזה ביירון גאון. ואני חושב שזה באמת אחד מספרי המסע הכי נפלאים שאפשר לקרוא באיזשהו מקום.
אני רוצה לשאול אותך אבל על העניין הזה באמת של העבר וההווה. למה הוא קרא לספר שלו לדעתך ככה? היה יכול לקרוא לזה גם מסע למקום אחר. זאת אומרת, היה יכול להגדיר את המקום הזה אחרת. זה מאוד עניין אותי שהוא מגדיר את זה במשהו שהוא כל כך כל כך קשור לעבר בזמן שהוא מדבר כמובן גם על העבר אבל גם על ההווה.
אני חושב, קודם כל, אתה צריך לזכור שאנחנו בשיאה של האימפריה הבריטית, כמה שנים לפני שהיא מתרסקת בעקבות מלחמת העולם השנייה, אבל באותה תקופה היא הייתה האימפריה הגדולה ביותר בעולם. האיש הזה הלך לאוקספורד, עוד לפני זה גם באיטון. אפילו אני, כשהייתי ילד למשך שנה באוקספורד, למדתי לטינית ויוונית. זאת אומרת, חלק מהחינוך הקלאסי של האימפריה היה יוונית ולטינית. כשאתה נוסע לאוקסיאנה, אתה בעצם נוסע בעקבות אלכסנדר. זה מה שאנשים הגונים בתוך העניין עושים. הם הולכים בעקבות, ואני אומר שוב, אני חושב שדיברנו קצת על העניין הזה של מה עשתה אתונה, מה עשתה יוון, מה היא תרמה לעולם, מה זה דמוקרטיה, מה זה כל הדברים האלה. מי זה אלכסנדר מוקדון הזה שבעצם יכבה לנו את הכל וייצר לנו את העולם. ולכן כשאנחנו נוסעים לתוך הדברים האלה, אלה הדברים שהם קורים. נדמה שסיפרתי את האנקדוטה הזאת באחד מהתוכניות. אני למשל, מתישהו ב-98, נסעתי, הייתה איזו רעידת אדמה גדולה בצפון מזרח אפגניסטן, נסעתי לשם ואז נסענו לאיזה כפר, והיה שם באמת, הבניינים קרסו, היו שם הרבה מאוד הרוגים, כל הילדים מתו, והשארו שם את הציוד שהבאנו להם, ואז נסענו ועצרנו כמה קילומטרים משם ליד מעיין, והקיפו אותנו כפריים. הקיפו אותנו כפריים, וכיוונו אליהם את הקלשניקובים, ואז הם הסתכלו עליי ואמרו, הוא נשאר איתנו. זאת אומרת, הם מתכוונו לחטוף אותי. ומי שניהל את כל המסע ומתן היה ראש הכפר. עכשיו, יש חשיבות נורא גדולה לראשי כפרים, בעיקר באפגניסטן. פנצ'יאט, שזה המועצה של חמשת המכובדים, אבל ראש הכפר בעצם הוא משרת אמון, הוא נבחר על ידי האנשים שלו, הוא עושה הכל בשבילם.
כן.
והוא היה ג'ינג'י עם עיניים כחולות. והג'ינג'י עם העיניים הכחולות האלה, ניגשתי אליו, פרסית שלי לא משהו, הם דברו שם דארי של זוג של פרסית, גלגלתי סיגריה, הוא מאוד התעניין בגלגיה המגולגלת, נתתי לו כמובן, ואז הסתכלתי אליו, ג'ינג'י עם עיניים כחולות, ואמרתי לו, יש סקנדל. זאת אומרת, אלכסנדר מוקדון, אתה תאצא של אלכסנדר מוקדון. וביד הוא הסכים איתי ואומר, יש סקנדל. ואז הוא אמר לי, מאיפה אתה? אני אמרתי לו, אני אנגלי, כי זה היה דרכון שהסתובבתי איתו. אמר לי, אז על האנגלים אני סומך. זאת אומרת, שאת רואה שחינוך אנגלי, וחינוך אנגלי קלאסי, יכול לחלץ אותך גם מחטיפות מאפגניסטן.
על האנגלים אני סומך, זה מעולה.
כן, כן.
איזה...
על ג'ונסון פחות.
איזה מזל, באמת. תודה לאל על חינוך קלאסי.
צור שעיזף, תודה רבה לך על עוד פינה נפלאה. תודה רבה.
להתראות.
כיף לטייל איתו, אין לי מה להגיד.
אני לא יודע.
חייבים לצאת מהאולפן לטייל איתו.
כן, אבל אם אפשר בלי קלצ'ניקובים...
לא יודע, דווקא זה... אם בסוף ננצל, לא אכפת לי.
אוקיי, את לאיפה שיש קלצ'ניקוב, ואני במקום טיפה פחות מלחיץ, כי אני לא יודע אם העצבים המרוטים שלי יעמדו בזה. ועם הטיפול הזה, נסיים להיום. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ולאלון מקלר, שעשה איתנו את הביצוע הטכני. ובואו כולכם וכולכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
להתראות.